אז היום נדבר על נושא שבאמת עשיתי כל מה שאפשר כדי לא לדבר עליו, אבל הגיעו מים עד נפש, וזה נושא קרוב מאוד ומורכב מאוד, שיצריך הרבה זהירות, אז אני מנסה לדבר באופן הכי מדויק שאפשר. אז אנחנו היום נמצאים בתקופה מאוד תאונה, אולי נקרא לזה, כן? אתמול היה שחרור של שלוש חטופות, ויש עסקת חטופים עכשיו, עסקת שבועים, שאמורה להחזיר עוד 30 חטופים חוץ מהשלוש הללו. כנראה שחלק מהם לא בחיים, 11 מתוכם אמורים להיות לא בחיים. ולא יודע אם זה זמן טוב, אבל בטוח הגיע הזמן שנדבר קצת על מה שקורה פה בשנה וחצי האחרונות סביב נושא החטופים. עכשיו אני אעשה שתי הקדמות קצרות. הקדמה ראשונה, אני לא מבין שום דבר בפוליטיקה או בביטחון. אין לי אמירה יותר מדי חשובה אם העסקה הזאת נכונה או לא נכונה, אם היא טובה או לא טובה. באופן פשוט, לי נראית לא טובה, אבל זה לא בשביל זה אני פה. זאת אומרת, אין לי איזה משהו להגיד על התנאים הביטחוניים שיווצרו לאחר העסקה או משהו כזה. אז לא על זה נדבר היום. הדבר השני שצריך להגיד אותו, זה שכמובן, לראות יהודים ויהודיות שחוזרים וחוזרות הביתה אחרי תקופה כל כך ארוכה בשבי, זה דבר שמרחיב את הנפש ומרחיב את הלב, ואין אדם שלא, אין אדם בעם ישראל שלא מתרגש ושמח לראות את התמונות הללו ולחוש את התחושות של אנשים שחוזרים הביתה אחרי שבו בנים מגבולם, כלומר אחרי כזה סיוט. אי אפשר להתעלם מהפן האנושי הפשוט, נכון? שאנשים חזרו הביתה בשלום, יש סוף טוב לסיפור. אז באורך כל מה שנדבר היום, כי ננסה לנתח את הדברים בצורה הרבה יותר קרה מזה, אסור לשכוח גם את ההקשר הזה. עכשיו נעבור למה שקורה פה בשנה וחצי האחרונות בנושא של החטופים. וזה דבר מדהים, שצריך לתת עליו את הדעת. בעצם לפני שנה וחצי, שמחת תורה, תשפ"ד, העולם מתהפך על כולנו, נכון? כולנו, אין לך אדם שלא קיבל בהפתעה גמורה או בשוק מוחלט את מה שקרה פה, וזה כמובן השפיע גם על כל בן אדם. בדרך כלל שקורה אירוע בסדר גודל כזה, הוא קצת מאפס את המערכות שלנו, נכון? זה כמו לעשות ריסטארט במחשב, כאילו יש פה כל מיני תהליכים פנימיים שמתרחשים, פתאום בן אדם מגיע לתובנות אחרות, או שהוא מסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת מכפי שהוא הסתכל עליהם לפני כן, ויש איזה שידוד מערכות כללי באירועים כאלה גדולים. בתקופה, בשנים האחרונות היו לנו כמה אירועים גדולים, היה את המלחמה, לפני זה היה את הקורונה, הרבה אנשים, האירועים האלה שינו את חייהם. וגם מי שהאירועים האלה לא שינו את חייהם, הם על כל פנים גרמו להם הרבה פעמים לנקודת מבט חדשה, וכמובן, ככל שאתה יותר לא צפית את מה שהולך לקרות, המכה שקיבלת יותר אנושה, נכון? זאת אומרת, אם ננתח את המציאות של החברה הישראלית, תרם, שמחת תורה, תשפ"ד, אז ככל שאתה הולך יותר שמאלה, אתה היית אמור להיות יותר אופטימי לגבי היחסנו עם הערבים, עם הערבים בעזה, ביהודה בשומרון, בכל מיני מקומות. גם בימין הייתה אופטימיות גדולה, אני מזכיר לכם, היה הסכמי שלום, הסכמי אברהם עם האמירויות, והיינו ממש לקראת הסכמים, ככה חשבנו עם סעודיה. ובכלל חווינו תקופה של העשור הזה, של בין שנת 2010 ל-2020, היה העשור הכי שקט שמדינת ישראל ידעה. זאת אומרת, באופן יחסי לתקופות הקודמות, זה היה ממש איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואנשים חיו טוב. וחוץ מכל מהמיעוט שהתריע על הצרה הגדולה שבאה לנו, רוב האנשים קיבלו את זה בהלם מוחלט. ואז מה שקורה במאורעות טראומטיים, וזה לא קשור לשמאל הישראלי או לימין הישראלי, זה קשור לתופעה אנושית פשוטה שמתרחשת בכל מקום, שיש שידוד מערכות, חשיבה וארגון מחדש של המציאות. בדרך כלל אתה לא יכול לצפות מה יקרה. אתה לא יכול לדעת איך זה בדיוק יתארגן, זה גם לוקח זמן, זה לא מתארגן לא ביום, זה לא ביומיים, אבל את הכיוון כבר אפשר לראות בשלב מאוד מוקדם. ופה היה ארגון חד משמעי של ה... נקרא לזה השמאל, מרכז הישראלי, מהר מאוד יחסית, סביב בעצם הקמת דת חדשה. מה הכוונה דת חדשה? אז בשנות ה-90, מי שהיה פה זוכר היטב, הייתה פה את דת השלום. זוכרים את זה? שלום עכשיו, דור שלם דורי שלום. היה דת השלום, זה היה דת, זה היה משיחי. זה היה, כולם רצו שלום, לא משנה מה יקרה ואיך זה לא יהיה, וזה גם צריך להיות תמיד שלום מה? עכשיו. לא אחר כך, עכשיו זה כאילו, כן? We want משיח now. אין לנו זמן לחכות, זה צריך להגיע, ויצאו לכיכרות, ואחר כך גם היה את רצח רבין, אז גם הדביקו נרות, ודיברו על הסכמים, ולחצו ידיים, וכמובן, כמו בכל דת טובה, אז יש פולחן, נכון? זה היה הקרבת קורבנות, איך קראו להם? אתם זוכרים? קורבנות השלום. קורבנות השלום, נכון? ככה קרא להם ראש הממשלה המנוח, רבין, קורבנות השלום. והיה את כל האלמנטים של דת רגילה. בשנות ה-2000, החלום של השלום ירד. היה אינטיפאדה, כולכם זוכרים, בשנות ה-2000 הייתה אינטיפאדה, ומה שנקרא אינטיפאדה השנייה. אחרי זה היה ב-2002 מבצע חומת מגן, 2002 או 3? 2002, נכון? 2002. ואחרי זה ב-2006 הייתה מלחמת לבנון השנייה, וכל המאורעות הללו ביחד חיסלו לחלוטין את חלום השלום, ואז עברנו למציאות בדת חדשה, דת הווילה בג'ונגל. בסדר? שהאדמור שלה, זה נורא מעניין, אבל הוא ביבי נתניהו. זאת אומרת, הוא לא איש שמאל מובהק, הוא איש ימין מרכז, אבל היו שותפים טובים, כמו יאיר לפיד, לא כולם זוכרים, אבל הם ישבו באותה ממשלה ביחד, הם היו חברים איזו תקופה. היה ברית האחים בין לפיד ובנט, והם רצו לעשות, המוטו היה כאילו חיים נורמליים. איך עושים חיים נורמליים? הרי יש פה אויב, הוא לא רוצה חיים נורמליים. אם נגביע מספיק חומות, אם נשתמש במספיק טכנולוגיות, יכול להיות לנו פה טלפיונים, 8200 פזורים פה למיניהם, אז הכל יסתדר, יש לנו, איך אסף אומר? עליונות מודיעינית, עליונות מודיעינית, ניהול הסכסוך וכל מיני מושגים כאלה, כן? אז הכל יסתדר, והדת הייתה דת הפילאטיס, נכון? שזה עד לא מזמן, זה עד השביעי העשירי, זה מה שהיה, דת הפילאטיס אומרת, כן? אנחנו נעשה הכל, נארגן את כל העולם איך שלא יהיה, כדי, מי שזוכר, אולי הדוגמה הכי טובה שיאיר לפיד, נהיה שר האוצר, הוא היה לו מוטו, היה ריקי כהן מחדרה. אתם זוכרים את זה? ריקי כהן מחדרה, היא טסה פעמיים בשנה לחול, היא מורה בבית ספר, בעלה עובד בהייטק, מין זוג ישראלי גנרי כלומניק כזה, עם חיים של כלום ושום דבר, זה עיר בורגני, והדבר הזה כאילו ניהל את החברה הישראלית בתקופה מאוד ארוכה, וכל זה התמוטט כמובן סביב המלחמה הנוכחית. ואז מתחילים להתארגן לדת חדשה, אין אדם שאין לו דת. תזכרו, זה הנחת יסוד פה, מי שלא היה פה בשיעורים עד עכשיו, זה הנחת יסוד פה, אין לך אדם שאין לו דת. לכל אדם יש דת, אי אפשר לחיות בלי דת. כלומר, צריך אלוהים שמאיר אותך בבוקר. כן? בדרך כלל זה אלוהים אחרים, זה לא הקדוש ברוך הוא, אבל צריך משהו. אתה לא קם בבוקר בלי שיש לך מטרה, ואז נוצר הדת החדשה, דת החטופים. דת החטופים, ועליה אנחנו נדבר היום. על הדת הזאת שנוצרה סביב החטופים. אז תגידו לי מה בין זה לבין דת, איך זה קשור. אז בואו קצת נעבור, נשאל מה המאפיינים של דת. איזה מאפיינים יש לדת שיש לחלוטין דת החטופים עונה עליהם. אז לפני הכל יצרו סמלים, יצרו שפה סמלית, יש סמל לחטופים. אם אתה חבר במסדר, אז אתה הולך עם הסמל, כדי שכולם ידעו. יש גם מדרגות, יש כאלה שסתם הולכים עם שרשרת כסופה. כן, אם אתה יותר מתקדם, יש לך כזה את הסמל של החטופים, ואם אתה ממש מתקדם, יש לך כל מיני סמלים וסטיקרים וכדומה. עם הסרט על המראה של האוטו, כמובן. כלומר, יש את כל המאפיינים של השתייכות לקבוצה חברתית. כמובן, דת חייבת אתר פולחן. אין דת שלנו אתר פולחן. הוא חייב להיות מקום שעולים לרגל, אז יצרו כיכר, כיכר החטופים. כן, הפטרון של הדת, כלומר המדינה שמנהלת הדת קוראים מדינת תל אביב, אז, או עיריית תל אביב במקרה הזה, אז הם שינו את השם של הכיכר, וכיכר החטופים הנהדרים, ונהיה שם עלייה לרגל, יש סיורים בכיכר החטופים, יש שיחות, יש תפילות, מגיעים לכיכר החטופים, נוצרים מושגים דתיים, למשל אחדות, תכף נדבר על זה, תכף נגיע לקורבנות, זה העיקר, זה העיקר, אבל יצרו שיח שלם של בעצם אחדות סביב החטופים, כלומר, בערך כמו שכתוב, כן, ואיחד שם ישראל, כאיש אחד בלב אחד, אז אותו דבר, אז האחדות סביב החטופים, למרות שסוגיית החטופים כמובן היא סוגיה שבאופן טבעי לא אמורה לעורר אחדות. נכון? למה לא? כי סוגיה פוליטית. סוגיות פוליטיות הן אף פעם לא מעוררות אחדות. בשום פנים ואופן. מה זאת אומרת? זאת אומרת, תגידו, איך אתה לא מתבייש? זה חיי אדם, נכון? 90% מהסוגיות הפוליטיות עוסקות בחיי אדם. כאשר יש מחלוקת, נגיד, בין הימין לשמאל, לגבי האם נכון להקים מדינה פלסטינית, או שזה לא נכון. זו מחלוקת שנוגעת בנפש חיי האדם, נכון? כי מי שחושב שזה לא נכון, חושב שזה יעלה מחיר של חיי אדם. מי שחושב שזה נכון, חושב ההפך. כל מחלוקת פוליטית גדולה עשויה לגעת בסוגיה הרת הגורל של חיי אדם, אבל פה זה מחלוקת פוליטית. אנחנו לא שמענו על זה. כלומר, רוב הציבור הישראלי לא יודע שיש מחלוקת פוליטית סביב החטופים. כן? למה הוא לא יודע את זה? כי זה הדת שלו, אז הוא לא יודע שום דבר. זאת אומרת, הדת הזאת השתלטה עם מסכי הטלוויזיה, לכן אתה לא יכול לדעת דבר חוץ מהמסר של כהני הדת, שמפיצים אותו, כן? הם מטיפים בערוצים, בטלוונגליונים האלה שלהם, כן? ושם הם אומרים את מה שהם אומרים. אבל באמת יש מחלוקת, נכון? כי אנחנו, כאילו שאנחנו חילונים ביחס לדת הזאת, לפחות אני, כן? אז לא רוצה פה להאשים אף אחד בכפירה, אבל אני, שאני כופר בדת הזאת, אז אני יודע שאני חולק עליה, אבל זה לא שהם אפילו דת חזקה, הרי דת חלשה שורפת את הכופרים. דת חזקה מבטלת את קיומם. זאת אומרת, אתה כל כך קטן לעומתם, שאתה אפילו לא יכול לפתוח את הפה. כי יגידו אין דעה כזאת. כן? זאת אומרת, יש דרכים, דרכי דיכוי הרבה יותר עמוקות מבחינה דתית. והדת הזאת הלכה והתפתחה, יש לה מוסדות, יש מטה החטופים, כמובן, כמו כל דת טובה, יש פיצולים וסכסוכים ומאבקי כוח והנהגה ולמי לחבור ולמי לא לחבור, דברים שבדרך כלל קורים בקבוצות דתיות שמצליחות, כלומר, כאשר היוקרה עולה, אז הקבוצה מצליחה, ונוצרו כל מיני פעילויות מיסיונריות, למשל, ראיתי באוניברסיטה העברית, יש שלט ענק שהוא תלוי על הקירות בהרבה מקומות, שהכותרת שלו בגודל עצום, באמת, מה אתה עשית היום למען החטופים? סמל, לוגו החטופים, ואז יש שש אופציות למה אתה יכול לעשות למען החטופים. בסדר? כאילו, הדלקת נרות, שמרת שבת, הנחת תפילין, נכון? כמו ה-SMS'ים שמקבלים. כן, אתם מכירים את זה שיש SMS'ים, נכון? מה אתה רוצה לעשות בעצמכת חיילי צהל? להדליק נרות, זה, פה, שם. אז מה התשובה הנכונה? שתתגייסו לצהל, כן? זה יכול לעזור מאוד בעצמכת חיילי צהל. אבל במה אתה עשית היום, במען החטופים, כמובן יש פה מסר מאוד מאוד ברור ועמוק, שבעצם אומר שמה? שיש חובה מוסרית, אוניברסלית, פנימית, שאינה תלויה בדבר, שאתה צריך לעשות משהו למען החטופים. נכון? למה? למה? יש פחות יותר, עכשיו פחות כבר, והיה סביבות, כן, בין 150 ל-100 חטופים בתקופות שונות. למה אני צריך לעשות משהו למען החטופים? מי אני? כלומר, עד כמה שאני יודע, מי שמחזיק בחטופים זה האויב. נכון? כי מדומני, שלאויב ממש לא אכפת אם אני הולך עם איזה סמל צהוב כזה, או אם עשיתי משהו למען החטופים היום. נכון? מאיבא, תגידו, אני מתפלל למען החטופים. נגיד, בסדר, זה, יש את הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא ברור שיש אופציות. יש משמרת מחאה, משמרת, כאילו יש דברים כאלה שהן מאוד מאוד פעולות, שאתה מסתכל עליהן ואתה מבין שהפעולות לא נועדו להיות למען החטופים, אלא למען מי? למה אני מבצע אותם? כלומר, זו שהיא פעילות דתית שמחזקת בראש ובראשונה אותך בעצמך. בסדר, צריך לזכור תמיד, הקליפה הכי גדולה של הדת, כל דת, גם שלנו, גם שלנו. זה, אנחנו לא שונים בזה. הקליפה הכי גדולה של הדת זה ליצור את אלוהים שעובד אצלי. זה ליצור את אלוהים שעובד אצלי. זאת אומרת, אם אני דתי, כי הדת עושה לי טוב, וזהו. אני בעד שהדת תעשה לכם טוב, אני לא נגד. אני מאוד בעד אפילו. אני אפילו חושב שזה הכרחי. אבל, אם אני דתי רק בגלל שהדת עושה לי טוב, אז אני לא עובד את אלוהים, אלוהים עובד אותי, נכון? די ברור. כאילו, כי ברגע ש... אם מתישהו זה לא יעשה לי טוב, מה אני עושה? אקום ואלך. זאת אומרת, יש פה ביזנס. ולכן, הדת הזאת היא חייבת ליצור מנגנונים שתעשה טוב למאמינים שלה, ולכן יש כל מיני פעילויות, משמרות, מחאה, אתרי אינטרנט, פרויקטים, שמחזיקים אותם באדיקות. כמובן, כמו כל דת, מה מאבדים לפני הכל? את ההיגיון. זאת אומרת, כל דת חדשה שנוצרת היא בעצם אין לה איזונים ובלמים, נכון? מה מאזן אותנו כאנשים דתיים? מה תמיד מאזן אותנו? מול הסמכות האינסופית של הדת ואנשי הדת, מה מאזן אותנו? שיש לנו מסורת, שיש לנו אורך רוח, קיימים אלפי שנים, כלומר, לא יכול לבוא איזה משוגע כל כך מהר, בדרך כלל, לפעמים זה קורה גם, אבל בדרך כלל לא יכול לבוא איזה משוגע ולהסיט את כל היהדות מהקו שלה. למה? כי אנחנו לא ממהרים להתפעל, אנחנו אומרים, תשמע, היו הרבה לפניך, אנחנו פה כבר אלפי שנים, ראינו כבר מספיק משוגעים, ראינו כבר מספיק משוגעים. וזה גם לא תמיד טוב, כי יכול להיות שהמשוגע הזה הוא המשיח, כן? אני אומר, זה גם צריך לשמור על איזונים ובלמים גם פה. אבל בשורה התחתונה, ברור שדת בלי מסורת היא הרבה יותר משוגעת. כאילו, יוצאת מאיזון מהר מאוד, וזה מה שקרה. זאת אומרת, מדינת ישראל התמכרה בחלקה הגדול לדת הזאת, והדת הזאת שכנעה מיליונים של אנשים, אם לא את רוב, אבל בטח מיעוט גדול מאוד מהעם, שמה שחשוב באמת זה בין 100 ל-150 חטופים. זאת אומרת, לא חשוב החיילים שיהרגו. למה? כי הם חיילים, תכף נדבר על זה. לא חשוב שהם יהרגו. לא חשוב הישובים שיהיו בסיכון. עוטף עזה, יהודה ושומרון, לא חשוב. לא חשוב הביטחון של ישראל לאורך שנים. לא חשוב כלום חוץ משחרור החטופים. עכשיו כמובן, זו דעת שמתלבשת ככפפה ליד בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שזו תקופת הריאליטי, נכון? כלומר, הכל נורא מצולם וממוסגר, ובעצם מראים לך כאילו החיים הם מין סוג של סרט דרמה מתמשך כזה, נכון? כלומר, פעם היינו רואים סדרות טלוויזיה, שהייתי ילד, היה סדרה שקראו את צעירים חסרי מנוח, אתם מכירים את זה? זה היה איזה, נדמה לי עשרות אלפי פרקים, או אלפי פרקים לפחות, רבים. זה משהו, תראי, נובלה כזאת שלא נגמרת. אבל היתרון היה, והיו יושבות כל מיני עקרות בית, ויראות, אחר הצהריים, צעירים חסר מנוח, אבל היתרון היה שהן ידעו שזה מפוברק. כלומר, כולם ידעו שזה מפוברק. אחרי זה התחיל להיות ריאליטי, כלומר, כמו האח הגדול, נכון? שמה זה האח הגדול? במקום להסתכל על מה שקורה בבית שלך, אתה מסתכל על מה שקורה בבית של מישהו אחר. זה הכל. כן? כן. הכל מועצם וגם הכל מבוים. כן. אבל מה קורה לך? אתה חושב שזה אמיתי. נכון? ואז קרה יותר גרוע. ואז ברשתות החברתיות, באמת התחלנו להאמין שאנחנו רואים חיים של אנשים. אנחנו מכירים אותם, הם לא כוכבים יותר. זה סתם אנשים. אנשים רגילים. אתה רואה את החיים שלהם. כמובן, אתה לא רואה כלום, נכון? מה אתה רואה? אתה רואה את הפוסטים שהוא רואה לפייסבוק, לאינסטגרם, הטיקטוק, את הדברים שהוא בוחר לו להראות לך. אתה לא רואה את החיים שלו, נכון? אתה אומר, למה אצלי הכל גרוע? ואצלו הכל יפה. לא, הוא מראה את משהו יפה, ואת הגרוע הוא לא מראה. בדיוק כמו שאתה בעצמך עושה. הכל בסדר, אצל שניכם גרוע. כן, כאילו, אל תחשוב. אבל אנשים מתמכרים לזה. ואז, כאילו, כל הריאליטי הזה סביב החטופים, העצים את היכולת לעבוד על הרגשות הדתיים החזקים של הציבור, נקרא לזה ככה, ולקחת את הרליגיוזיות הזאת, את ההתעוררות הדתית החזקה, למקום של אובדן כל חוש ביקורת רציונלי לגבי סוגיית החטופים. כמובן, הראשונים, העבדים הראשונים להיסחף אחרי כל אופנה חיליונית כזאת של דת חדשה, זה דתיים לאומיים. בסדר שבדרך כלל, אם החיליונים עושים משהו, אז הם חייבים להסתפח כדי שלא, כדי שיהיה מה?
שייכות.
אחדות, אחדות. זה באמת, אתה צודק, זה שייכות. מה שהם רוצים זה שייכות, אבל מה שהם אומרים זה אחדות, כן? שם האחדות, ולכן בדרך כלל דתות גם לומדות איך עושים מיסיון, אז יש מיסיון לציבור הדתי לאומי, אז מדברים איתם כל הזמן על אחדות, 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 אחדות. אז עוד פעם אני אומר, אין פה שום אחדות. אם היו, למשל, קחו דוגמה. אם למישהו היה אכפת מאחדות, באמת, אז בוא למשל נתאחד סביב הנופלים. זו סוגיה לא פוליטית. סוגיה נהדרת להתאחד סביבה, לא זכר הנופלים, נכון? מה אפשר כבר להיות נגד זה? אבל סוגיית החטופים היא סוגיה שמעוררת מחלוקת פוליטית. היא לא יכולה להיות סוגיה שהיא באמת סוגיה של אחדות. ובכל זאת ניסו לדחוף לנו תחת כל עץ רענן שהנושא של החטופים הוא אחדות. נכון?
המחלוקת הייתה. רק תלפשו על החטופים.
כן, לא, לא. אבל רגע.
יצרו מחלוקת חדשה.
לא, לא, אתה צודק, אתה צודק. אבל
רוצים כל פעם.
לא, לא, לא. זה, אבל זה, אבל עוד פעם, עוד פעם. אני חיכיתי שתגידו את זה. אבל עוד פעם, הלבוש הוא לא סתם. הלבוש הוא מערכת שלמה של סמלים והתנהגויות וכיוון נפשי ש... הייתה הערכה שהוא יעבוד על הציבור, וזה עבד. ואני רוצה לשאול למה זה עבד.
אני חושב על השיעור שתתת פעם קודמת,
כן.
שבה דיברת על הנצרות והקתולים והפרוטסטנטים.
כן.
אתה זוכר שאמרת ש...
אני לא זוכר כלום ממה שאמרתי, צריך להזכיר. לא,
אני מזכיר אותך.
כן.
שאנחנו,
כן.
זה הכלל, ואז זה גם את הדוגמה של בית המדינה.
כן.
Okay? יהודי אמיתי, הוא חושב על הכלל. הוא לא חושב על אני. זאת הדעת של אני. אני רוצה את הבת שלי.
או, אתה מושך אותי, רגע, אתה מושך אותי לכיוון שאני רוצה לדבר עליו. מצוין. טוב מאוד. אתה מקדים את זמנך קצת, אבל תכף נגיע. אז אני אגיד את זה. אני רוצה להתחבר לדברים שלך. כלומר, אתה אומר שזה עיסוק בפרט במקום העיסוק בשיקולים הכלליים. אחת הטענות הגדולות של דת החטופים, שהיא טענה כל כך אווילית, שאני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל להגיב, כלומר, אם זו לא טענה דתית פונדמנטליסטית, אז הייתי מתייחס לאדם כזה כאדם עם IQ גבולי, באמת, זו הטענה שאומרת, אם זה היה הבת שלך, אם זאת הייתה הבת שלי, הייתי הופך את העולם. בדיוק בגלל זה, לא היה צריך להקשיב לי. נכון? זאת אומרת, למה? כי אי אפשר לנהל מדינה, על פי, אם זאת הייתה הבת שלך. פשוט אי אפשר. זה נורא פשוט. הרי, אני אתן לכם דוגמה, יש דבר שנקרא שר התרופות. שר התרופות, נכון?
ביידן
עשה את זה, שחרר את
הבן שלו.
כן, כן, בסדר, אבל בדיוק, בדיוק, ככה זה נראה. כן, אבל שר התרופות, יש תרופות שנשארות בחוץ, אין מה לעשות, נכון? עכשיו, תדעו לכם, הרי התקציב זה הוגה, נכון? הוגה אחת, אין מה לעשות. את ההוגה אפשר לפרוס אחרת גם. אתה יכול להגיד, רגע, אתה יודע שהתרופה שהשארת מחוץ לסל, היא גוזרת את גזר דינם של 7 אנשים במדינת ישראל, שזקוקים לתרופה מאוד נדירה, שעולה $100,000, ואין שום סיכוי שמקבלו אותה, היא גוזרת אותם למוות. למה שלא תיקח כסף מבניית כבישים, ותכניסו לסל התרופות? למה לא? מפיתוח תשתיות. תשובה, כי מדינה חפצת חיים, תמיד חייבת לוותר על אנשים מסוימים שיפגעו מכך. למשל, היה טירוף מסוג זה גם בקורונה. אמרו, אנשים ימותו אם תצאו מהבית. אני אגלה לכם סוד, אנשים מתים גם היום בגלל שאנחנו יוצאים מהבית. כן, למשל, תראה לכם דוגמה, בקורונה הייתה ירידה דרסטית של מוות מתאונות דרכים. כן, בתקופה הקשה, בהארדקור של הקורונה. למה? כי אנשים לא יצאו מהבית. כן? אם לא נצא מהבית, לא יהיו תאונות דרכים. הממוצע בישראל הוא שנהרג פחות או יותר אדם ליום בתאונות דרכים. אמנם זה הרבה ערבים, כי הם נוהגים בהרבה פעמים כמו פירי אדם, אבל זה לא משנה, אדם ליום נהרג מדינת ישראל. תודה רבה. ברור ופשוט שאם לא נצא מהבית, פחות ימותו. אנשים מתים ממחלות כי הם נדבקים. כן, הם נדבקים ממחלות כי הם מסתובבים. אם אנשים, הרי דיברנו על זה כמה פעמים, אנשים לא מתים מזקנה. זקנה היא לא הורגת. מה הורג? האדם הזקן, המערכת החיסונית שלו חלשה, וגם שפעת יכולה חס ושלום לגרום לסיים את חייו. נכון? כך זה עובד. ולכן, אם לא נצא מהבית אף פעם, לא יהיה שפעת, תמיד יהיה משהו, אבל, הכוונה זה השכיחות תרד של השפעת. כן, אלא מה? זה יהרוס את החיים של כולם.
וכאן זה יותר גרוע. כן. כושר לוחצים, מרצים יותר מהפצועים של הנושא,
תכף נגיע בזה. המנגנון ההרסני, תכף נגיע בזה, תכף נגיע. אתה צודק בהחלט, תכף נגיע למנגנון ההרסני. כן? אבל לפני זה. אז אתה צודק, אבל לפני זה, אז אמרנו, אז יש את הדבר הזה שאומר, אם זאת הייתה הבת שלך, אז אני אומר בפה מלא, אם זאת הייתה הבת שלי, הייתי עושה מלחמת עולם כדי שישחררו אותה. אין לי שום טרוניה, ההפך, יש לי כבוד עצום למשפחות החטופים, שנלחמות במסירות נפש על שחרור הילדים שלהם. מי היה עושה אחרת? מי שהיה עושה אחרת הוא משוגע.
כן?
רגע, לא, לא, לא. אבל הכוונה שהם אומרים, בכל מחיר, בכל זה, אם חס ושלום, חס, שלא ידע מצרות, אם הבת שלי הייתה שמה, הייתי מוכן למכור את כל העולם בשביל שתחזור בחיים. זה פשוט, זה פשוט. והייתי משכנע אותך בכל מיטב היכולות שלי, למה אתה גם צריך לתמוך בזה? ואני סומך עליך, שאתה היית אומר לי, אשריך, אני מבין אותך לחלוטין, אבל אי אפשר. כן? כי זה לא רציונלי. זה לא רציונלי, כי זה הבת שלך, אני מבין אותך. בשביל הבת שלך אתה מוכן להפוך את העולם, אתה הפוך. אם לא תהיה מוכן להפוך את העולם בשביל הבת שלך, אתה משוגע. טוב מאוד שאתה מוכן. אני היום, שאני רואה תגובות של חלק מהציבור הדתי ואומי בעסקה, אני אומר, לא אכפת לכם הילדים, הרי זה הילדים שלכם. הילדים שלכם נמכרו פה, כן? הרי חס ושלום, שלא יודע מצרות. מי שלם את המחיר? מי שלם את המחיר? לא, 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 לא. ישלמו את המחיר, החיילים והמתיישבים ביהודה ושומרון. המשותף לחיילים והמתיישבים ביהודה ושומרון, שהם שניהם מהציבור הדתי-לאומי. כן, והציבור הדתי-לאומי כל כך מסומם מהאחדות, שהוא מוכן אפילו לסכן את הילדים שלו בעצמו. שזה לא בריא, זה לא נורמל. אדם צריך לשמור על הילדים שלו. כן? אז זה, אם זה הייתה, אבל יש עוד אפקט, עוד אפקט של הדאטה הזאת, שהוא משוגע אפילו הרבה יותר מאשר אם זה הייתה אתה, שזה האפקט שאומר, אנחנו שלחנו אותם, אנחנו הפקרנו אותם. אנחנו הפקרנו אותם, ולכן אנחנו חייבים להחזיר. ואז, ואני ישבתי בכמה וכמה שיחות עם אנשים אינטלקטואלים, לא אנשים חושבים, שהסבירו לי בפה מלא, שהם בטוחים שהכמות של אנשים שיהרגו כתוצאה משחרור, מעסקת חטופים, תהיה גדולה יותר במספר החטופים. בטוחים, ואף על פי כן הם תומכים מלאים בעסקת חטופים. אני חוזר, בסדר? כי זה כל כך משוגע שאי אפשר לא להגיד זה עוד פעם. אנשים שאומרים, והם לא מעט, הם רבים, שאומרים, אנחנו יודעים שיהרגו יותר אנשים בעקבות עסקת החטופים מאשר מספר החטופים עצמם, ואף על פי כן אנחנו בעד עסקת חטופים, למה? כי אנחנו הפקרנו את החטופים. וחיילים, זה התפקיד שלהם. כן? שלוש תשובות בדבר. א', אני לא הפקרתי אף אחד. אני לא הפקרתי אף אחד. אנחנו הפקרנו את החטופים, זה אשמה דתית קלאסית. זה כמו אנחנו הרגנו את ישו. שהנוצרים אומרים כאילו היום, כולם, פעם אמרו את זה רק עלינו. היום, אנחנו הרגנו את ישו. בסדר? אני הייתי בשיחה, שבאתי תיאולוג קתולי, שאמר, פעם האשמנו את העם היהודי בהריגתו של המשיח, והיום אנחנו יודעים שכולנו הרגנו את המשיח. כאילו כל שזה לא משהו שהיהודים עשו, אלא זה האנושות הרגה את המשיח. הלכתי אליו בסוף השיחה, אמרתי לו, כולנו חוץ מאחד, אני לא. אני לא. מה, למה אתה אומר כולנו? אני לא הרגתי אותו. כן? לא שהיה מפריע לי, אבל לא הרגתי אותו. מה, למה אתה מכליל אותי? כן? כולנו הפקרנו את החטופים. איך זה? מה עשיתי? מה עשיתי, ריבונו של עולם? מה לי ולהפקיר? מה עשיתי? איך יכול להיות? מה שמדהים שבדרך כלל אומרים את זה גם אנשים שהצביעו מפלגות שמאל, ובעצם היו הרבה יותר שותפים בתפיסת העולם שהפקירה את החטופים כביכול מאשר אותם אנשים שזה נאמר אליהם. אז זה א', כולנו הפקרנו, לא כולנו הפקרנו. ב', תשובה שנייה, אומרים לי, צריך לעשות הבדלה. יש חיילים ויש אזרחים. אזרחים, חיילים נועדו למות. כי הם הולכים לקרב, זה חלק מהסיפור. חיילים זה הילדים של כולנו, אנחנו לא במדינה עם צבא מקצועי. בארצות הברית, המתגייס לצבא, אתה מקבל משכורת גבוהה, בגלל, בין השאר, בגלל הסיכוי שתמות. כן, אז מוכנים לשלם לך יותר משכורת, ולהבין שבן אדם שיכול למות, זה מגיע לו יותר כסף על זה. אצלנו, מי זה? מי הלך הילדים? זה הילדים שלנו. מי הלך הילדים? זה אנחנו. זה, מי זה? מי זה? זה כולנו. כל מי שיושב בחדר הזה עבר את זה באופן כזה או אחר.
ועדת שמגר קבע שחיילים שנשבו, הם בדיוק יותר גבוה מאשר
אזרחים שנשבו. אורי מוביל אותי לטענה הבאה, שלמי שאין זיכרון ממש קצר, הוא יכול לזכור שעל גלעד שליט, כל הזמן, מה סיפרו לנו, אתם זוכרים? למה? כי הוא חייל, אנחנו שלחנו אותו. אנחנו שלחנו אותו, אז חייבים להחזיר אותו. זאת אומרת, בגלל שהוא חייל, בדיוק טענה הפוכה. כן? עכשיו זה, עוד פעם, זה מאפיין דתי חזק מאוד, ויתון דבר והיפוכו לפי מה שמשתלם לך.
אנחנו ישר זה לא מודעים לחטיפה של אזרחים.
למה לא? למה לא? מה זאת אומרת? לא נחטפו אזרחים לפני? כן, כן. באת, נחטפו מדי פעם, גם רצחו אותם, כמו שהיה במקרה של נחשון וקסמן. כן? הוא היה חייל, נכון, נכון, הוא היה חייל, אבל לא היה, זה לא היה, אנטבה, אנטבה, כאלה, אבל עוד פעם, עוד פעם, הדגש היה ברור, הדגש היה ברור, מה נפקא מינה אם זה אזרח או חייל? זה חיים של העולם, מה זה מעניין אותי? לא מעניין אותי. אני, הלב שלי נקרא מחייל שנופל, בדיוק כמו שאני שומע, חטוף שנהרג, מה זה מעניין אותי? לא הבנתי, מה, אם הוא חייל, החיים ששווים פחות? איזה מין גישה מטופשת זאת, באמת, כאילו, זה צבא העם, זה החיילים של כולנו. כן? זה הזיה. זה דבר משוגע. אז זה דבר נוסף, כמו שאורי אומר, בוועדת שמגר אמרו הפוך, שחייל שווה יותר מ... חייל שווה יותר מ... מאזרח, אבל כמובן כל זה עכשיו בשם הדת, הכל בטל. אבל כמובן...
Bring them home, let them go.
או, עכשיו זה, כן, bring them home now. שכחת המילה. Now, we want משיח, now. שלום, עכשיו. עסקה, עכשיו, עכשיו. אין זמן, עכשיו. עכשיו.
זה אנחנו, לא מי שמחזיק אותם.
כן, כן. אז, או, הנקודה הבאה, עכשיו כאילו, אני הולך ומתגבר עם הטירוף סביב זה, אני תכף אגיע נקודה מטורפת ביותר. הנקודה הבאה, לפני הנקודה שלך שהיא נקודת השיא, תראו, בנג'מין פרנקלין אמר שאסור בשום פנים ואופן לנסות לעשות אותו דבר פעמיים ולקבל תוצאות שונות. זה מאוד מוזר, נכון? זה ממש ממש מוזר. אם אתה הולך בעיניים עצומות ואז נתקע בקיר, כן? כדאי לך לפתוח את העיניים, נכון? אם תמשיך ללכת בעיניים עצומות, אתה עוד פעם ועוד פעם נתקע בקיר, שום דבר לא ישתנה. כן? זאת אומרת, בן אדם אוכל כל היום בורקסים וקורסונים. כן? יש לו, לא יודע מה, עכשיו הוא צריך לעשות ניתוח מעקפים. אם הוא ימשיך לאכול בורקסים וקורסונים, הוא יחזור מהר מאוד לאותו החדר ניתוח, נכון? במקרה טוב. במקרה טוב, אין אפס, אין משחקים, אין ארוחות חינם. עשינו עסקת ג'יבריל, עשינו עסקת שליט, כל פעם שילמנו בריבית דריבית. לא הייתה עסקת חטופים, שלא הייתה לנו במחיר דמים, שעולה על אחת כמה וכמה על העסקה עצמה. עכשיו, עוד פעם, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר עובדות. זה עובדות. רק מה? אז אומרים, זה עתידי. מי יודע מה יהיה? אני יודע מה יהיה. אני יודע מה יהיה. איך אני יודע מה יהיה? כי בכל דבר בעולם אני יודע מה יהיה, נכון? במדינת ישראל יש תוכניות חומש, יש מחקרים של הלמ"ס, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאומרים כמה אזרחים יהיו פה בעוד 20 שנה, ומנהלים את המציאות, על פי זה הרבה יותר רעוע, אגב. כן, אבל מנהלים את המספיל, יש תקציב עתידי, יש מלא דברים שאנחנו פועלים על סמך הערכת העתיד, נכון? אנחנו כל הזמן פועלים על סמך הערכת העתיד. כל הזמן. אין לנו אופציה אחרת, מה שנקרא בהלכה, חזקות. יש חזקות. כן, ואז מגיעה האופציה, הדבר האחרון, שהוא הכי משוגע. שזה בעצם, תזכיר את השם? יוסף, מה שיוסף אמר, שזה פשוט טירוף הדעת. אבל בעצם כל הדת הזאת היא דת פנימית. כלומר, אל מי מכוון את המאמצים שלה? אל הגורם הלא נכון. אל מדינת ישראל. מה זה גורם? שזה מעלה את המחיר של החטופים. כן, ההפגנות האינסופיות, הקטלוג, המיתוג, המקום הפולחן, כל יצירת הדת שדיברנו עליה, ללא שום ספק, הייתה לאין ערוך את מחירם של החטופים. כן, כי האויב שלנו רואה את זה ואומר, אוקיי, עליתי פה על משהו. נכון, יש לי פה סחורה יקרה. אני אשמור אותה, אגב, אני אגלה לכם סוד, כולם עכשיו זה כמו תחיית המתים בבת אחת. הרגע, שהכל ייגמר. כי הרי אם יש לך מילימטר של חשיבה ישרה, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אתה מבין שהם בחיים יש החירות האחרון, נכון? בחיים יש החירות האחרון. למה להם? למה? למה יש החירות האחרון? מה יקרה שיש החירות האחרון? לא נחייב עם כלום, נכון? לא יש החירות האחרון. זאת אומרת, ההנחת יסוד, וזה משפט קשה, אבל אני עומד מאחוריו, ההנחת יסוד שלנו צריכה להיות שהאחרון מהרשימה הזאת שישוחרר, האם ורק אם יהיו אחרים תחתיו. כלומר, אם הם ישבו אחרים, כי הם יחטפו עוד, כי הם הבינו את הרעיון, כמה זה טוב, רק אז, אין סיכוי שהאחרון ישוחרר. כי זה כלל, לא, גם לא אחד, סתם אני אומר, האחרון כסמל, זה יכול להיות אחד, זה יכול להיות שלושה, זה יכול להיות שבעה, בסדר? לא משנה. אבל ברור שזה לא יקרה, ולכן זה משוגע, כאילו מפנים את כל המאמצים לכיוון הלא נכון, למשהו שמייצרים איזו ציפייה משיחית שלא יכולה להתממש.
הדעת הזאת שהיה גלעד שליט.
כן, כן, נכון, 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 אבל יש הבדל גדול. אורון שאול והדר גולדין היו מתים. הדת היא סביב החיים. אבל רגע, אז עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה יותר בסיסית. אני רוצה לשאול שאלה, למה זה העיקרון שאירגן את השמאל מרכז הישראלי אחרי שמחת תורה תשפ"ד? וכאן אני רוצה להגיע לנקודה, אני רוצה שנייה לסטות מהנושא ולהתחבר. בסדר, תהיו איתי, כי זה קצת עכשיו. יש לי שאלה אליכם. אם משהו בעולם מצליח, סימן שיש בו משהו, נכון? כולם מסכימים על זה. תדעו איך, אין דבר שמצליח סתם. אין דבר שמצליח סתם. כן, ישבתי באיזו שיחה עם רבנים, לפני כמה שבועות, דיברו על הרשתות החברתיות. אז זה רב אחד, חשוב, מבוגר, אמר, הטיק טוק הזה, אני לא מבין, זה כזה מפגר, איך זה יכול? אמרתי, תראה, אין דבר כזה. כן, אין דבר כזה. אם זה מצליח, זה לא מפגר. אם זה היה מפגר, זה לא היה מצליח. זאת אומרת, יש איזו נקודה, יש איזו נקודה שהוא עלה עליה, שמושכת בתוכה טונות של בני אדם, כמו משפך, והוא נוגע במשהו אמיתי. אם לא, זה לא יעבוד. זיוף לא עובד. זיוף, קליק, כי כל דבר שאתה עושה זיוף, זיופים בדרך כלל פעמים אתה יכול להיות זייפן, אם אתה זייפן גרוע פעם אחת, נכון? זאת אומרת, הונאת פירמידה לעולם תיחשף, נכון? כי ייגמר הכסף. אי אפשר לרמות מהנצח ברמאות שהיא לא יודעת לגבות את עצמה. ולכן, יש בזה משהו. אז ודאי שיש משהו בדת הגדולה בעולם. מה היא הדת הגדולה בעולם? מה היא הדת הגדולה בעולם? תגידו אתם. נצרות, ברור של נצרות. נכון, יש לנו 1.3 מיליארד קתולים, ועוד בערך מיליארד פרוטסטנט, בערך 2.5 מיליארד נוצרים. אתם יודעים סופרים, אבל זה מספר יפה. כל האנושות זה 10 מיליארד, 25% מהאנושות נוצרים. כן? זה הישג לא רע. ביחס לאיזה רועה צאן מפה, מהגליל, שיסתובב ויגיע ל-2.5 מיליארד בני אדם. זה מרשים מאוד, נכון? אז נגיד פחות צפיות ממה שיש ביוטיוב, לקוקומלון, כן? זאת אומרת, יש לזה מתחרים. אבל עדיין זה הישג מרשים מאוד, וזה ההישג הדתי המרשים בעולם. למה? למה? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. מה מושך בנצרות? מה כל כך מושך בנצרות? אז עכשיו, אתם עונים תשובה שציפיתי שתענו אותה. תשובה יפה, אבל מה שנקרא שטויות יפות. כן? זאת אומרת, תשובה של יהודים. היהודים חושבים על הנצרות, תמיד את אותו דבר, שאנשים בוחרים, כן, עניתם ביחד, זה יפה, סיבת ההצלחה של הנצרות היא בגלל שהנצרות דורשת ממך מעט ונותנת לך הרבה. היא נותנת לך עולם הבא, ישועה וזה, ודורשת לך כלום שום דבר, נכון? באופן יחסי. זה פשוט לא נכון. למה זה לא נכון? אנשים לא אוהבים שדורשים מהם מעט. אנשים אוהבים שדורשים מהם הרבה. שדורשים לך מעט, אתה לא מרוצה. אתה אומר, זה לא רציני. זאת אומרת, תסתכלו על היהדות, בתוך היהדות, בקבוצות יהודיות שדורשות לך מעט, הן כמעט תמיד בקריסה. כן, האורתודוקסיה הליברלית, הקונסרבטיבים בארצות הברית, הרפורמים בארצות הברית, בקריסה מתמדת. תמיד יורדים. אין כמעט מצטרפים חדשים, יש מלא נשירה. איפה יש פריחה? איפה שדורשים לך המון. איפה שדורשים לך המון, יש הרבה יותר פריחה. כי הדרישה נותנת חשיבות, נותנת גאוות יחידה, נותנת התמסרות ודבר. זה ודאי הוא הסיבה. הסיבה לדעתי, לעניות דעתי, היא אחרת לגמרי. האדם רוצה להזדהות יותר מהכל עם האלוהים שלו. וזה תמיד צריך לזכור. שאדם רוצה להיות, אדם רוצה להתדמות ולאהב. וזה נתון אחד. נתון שני הוא שאנחנו יצורים ממש מאפנים. צריך להכיר בזה. מה זאת אומרת שאנחנו יצורים ממש מאפנים? אנחנו בחיינים. בני אדם הם בחיינים. כולם אשמים חוץ מהם. זה לא קשור עכשיו לדעת החטופים. שימו בצד, שלא תקשרו לי שאמרתי על תומכי החטופים שהם בחיינים. זה לא מה שאני אומר. כולנו, כולנו. בני אדם יצור בחיין. מה זה יצור בחיין? זה יצור שבדרך כלל מאשים את כל הסביבה בפגמים שלו. זה בני אדם, נכון? כלומר, לא, שני, גם בלי נרקסיזם קיצוני, אבל בדרך כלל בני אדם, זאת אומרת, הוא משהו בו דפוק, אז הוא רואה את כל מה שדפוק בעולם, נכון? כלומר, אם אתה, לצורך העניין, לא יודע מה, אתה אדם, מה?
חמדן.
אתה אדם חמדן, אז אתה תראה כמה כולם חמדנים חוץ ממך, כן? כמה כולם רודפים כסף וזה, ואתה בכלל בסדר, ובכלל אתה בדרך כלל נוטה להאשים את העולם בצרות שלך, כלומר, אם יפטרו אותך מהעבודה, זה בגלל שהבוס שנא אותך, הוא יתנכל אליך. לא שמעתי עד היום, באמת אני רב קהילה כבר הרבה שנים, ואף פעם לא בא אליי מישהו ואמר לי, הרב, פיטרו אותי מהעבודה בגלל שלא הייתי מספיק טוב, באמת, כאילו, לא עניתי על הציפיות, והבוס קיבל החלטה נכונה והחליט להיפרד ממני. כמעט תמיד אני שומע כמה הבוס הזה, כן? במקרה הטוב אני שומע כמה הוא התנכל אליי, ועשה לי רע, ולא סבל אותי. במקרה היותר חמור אני שומע במה אמא שלו עובדת. בסדר? כאילו, זה תמיד הולך לכיוונים. אף פעם לא שמעתי, כאילו, אנשים ש... ובריבים של זוגות, נכון? אף פעם שמעתי מישהו שאומר, שמע, אני ואשתי, אנחנו רבים המון, ואני אשם. כן? היא בסדר גמור, זה אני פשוט מגיע, אני רוצה להוציא את העצבים שלי עליה, והיא לא מסכימה לזה, כן? זאת אומרת, זה לא, אני לא שומע, בדרך כלל אני שומע סיפורים, כמה היא לא בסדר, כמה כל העולם רע. זאת אומרת, בני אדם הם יצור, במילה אחת, מתקרבן. אנחנו קורבניים בטבענו. כן? הטבע שלנו הוא טבע מתקרבן, וצריך להכיר את זה, כי זה מלחמה יומיומית. זה מלחמה יומיומית, צריך לדעת, בעצם, כל פעם שאתה כועס, אתה מתקרבן. כל פעם. כעס זה קורבנות, נכון? כי מה זה כעס? כשאני כועס, אני בעצם, מה אני אומר? אני לא משלים עם המציאות, נכון? המציאות עשתה משהו, אני לא מקבל אותו. בעצם זה, בגלל זה חזר אומרים, כל הכועס כעובד עבודה זרה, כי זה באמת עבודה זרה, כי אני בעצם, כאילו, אני אומר, אין אלוהים. כי אם יש אלוהים, אז זה הכל בהשגחתו. ואם אין אלוהים, אז העולם לא מוצחן מעיניי. ואז אני מוציא את זה, באיך שאני לא מוציא את זה. ובעצם, שהעולם לא מוצחן מעיניי, אז מה אני אומר במילים אחרות? זה לא פייר, זה כולם אשמים, זה כולם לא בסדר, ואני על הכיפק.
אבל יש דברים לא בסדר.
יש דברים לא בסדר, אבל עוד פעם, אבל תמיד, הרבה פעמים בני אדם מוצאים דברים לא בסדר, בגלל שהם מחפשים מקום לפרוק את הכעס. הרבה פעמים זה הפוך. זאת אומרת, אני מסכים איתך. אבל הרבה פעמים, כדי שנוכל לפרוק את הכעסים, אנחנו מוצאים מה לא בסדר. זה לא שאין דברים לא בסדר. אבל הטבע שלנו זה לא לשאול את אותם השאלות הקשות שאנחנו שואלים על אחרים, על עצמנו. יש לנו טבע כזה, אנחנו מאוד קלים עם עצמנו. זאת אומרת, אנחנו שוכחים לעצמנו המון מהעבירות שלנו, ואנחנו זוכרים אותם היטב בדקדקנות לאחרים. כן, ואחרים זוכרים את אחרים שאתה אוהב, אשתך, ילדים, כן? אבל לעצמנו אנחנו מאוד, כי אנחנו קורבנים, מדבענו, בן אדם הוא יצור מתקרבן. בסדר, אז אתם מסכימים עם הסדר שצריך לשכנע עוד?
לא, אתה מגזים.
אני תסביר, אני מגזים אתם.
אתה מגזים, אני מזכיר לו. לא, רק מזכיר לשם. כי אתה מוגש אנשים שם.
לא.
אני שומע הרבה
הצעות. אתה צודק, רגע, אני אגיד. יש אנשים, כמו כל דבר בעולם, יש אנשים יותר, יש אנשים פחות. אבל אני אומר, הטבע, אני לא מדבר כרגע. יש צדיקים בעולם, ויש אנשים טובים.
היא לא דוגמה שלי.
לא, אל תיתן, לא רוצה דוגמה, אני לא אומר שאין אנשים שהתגברו על זה. אני אומר שזה הטבע האנושי הבסיסי. אחרי זה, איפה הטבע הזה מתחיל? צריך תינוקות, נכון? מה התינוק עושה? הוא רוצה אוכל, הוא לא מקבל, מה הוא עושה? צורח, נכון? זאת אומרת, מישהו אשם פה שאני לא מקבל את האוכל שלי עכשיו. זה הטבע שלנו, זה לא רע. מה אנחנו עושים אגב? ממהרים לתת לאוכל, נכון? ומה הוא בתמורה עושה? מפסיק לצרוך. מבינים? ווין ווין. על כל פנים, שאתה מתקרבן בטבעך, אין לך דבר יותר טוב מאשר אלוהים שצלוב על הצלב. כן? הוא הקורבן האולטימטיבי.
אי אפשר לעשות את השמה לאורך זמן.
או יפה מאוד.
לעשות את זה משהו.
זאת אומרת, בדיוק, אי אפשר לעשות באשמה. אני מסכים איתך, ולכן, כיוון שהשמה זה רגש כל כך מציק ומטריד ונוראי, הדבר שאפשר לעשות איתו זה למסור אותו החוצה. ובעצם, אז האלוהים שלנו הוא קורבן, נכון? האלוהים הוא קורבן. רגע, נגיע לזה, אבל אני אומר, ההתקרבנות לא לחינם מצא את האלוהים שהוא הקורבן האולטימטיבי של האנושות, כן? כדי להיות האלוהים שלה, הנציג שלה. או במילים אחרות, אנחנו כולנו חיים בתרבות מצרית. וכמו שאמרתי פה הרבה פעמים, אין דבר כזה חילונים. כן, מה זה חילונים? חילונים מה? פרוטסטנטים. החילונים שלנו הם חילונים פרוטסטנטים. ולכן, דת החטופים היא ורסיה נוצרית. היא ורסיה נוצרית. זאת אומרת, הקדוש הוא החטוף. מתים לא יכולים להיות קדושים. רק אם הם חוזרים לחיים. כן? גם ישו הוא לא קדוש כשהוא מת. הוא קדוש כשהוא קם לתחייה. אבל החטופים, אלה שיושבים אי שם, שהם בסבל הנצחי. והאין סופי הוא הקדוש המעונה, בדיוק. הוא המרתיר, הוא הקדוש המעונה. הוא הסובל האולטימטיבי, ולכן הוא האלוה שלי. ולכן זה באמת הולך להיות משהו כזה שאתה אומר, כאילו, אני חי אותו. כלומר, איפה ההזדהות האינסופית שלי? עם הקורבן במרתף בעזה. ואני מבודד את כל המשתנים. כלומר, אין חמאס, אין לו משעבד, זה לא מעניין. זה לא מעניין. כן, הרע בדת שלי, אויב האל הוא לא החמאס. מי הוא? ביבי. למה בעצם? כי החמאס הוא חוקי הטבע של הדת. זאת אומרת, אם לא היה חמאס, אז לא היה חטופים.
כי לא כועסים על הרומאים ש...
לא, או, בדיוק. לא, לא. למה לא? כי זה נתון. אתה מבין מה שאני אומר? יש נתון במציאות, נכון? אבל אם לא היה חמאס, לא היה חטופים. ואם לא החטופים, לא הייתי. כן? כל הקונסטרוקציה הדתית הייתה קורסת. כל התיאולוגיה נופלת. לכן החמאס לא יכול להיות האויב. מי יכול להיות האויב? ביבי. הוא האנטי-קרייסט. הוא הרוע המוחלט. הוא גם חי מאוד, נכון? הוא כזה דמות כאילו שנראית מאוד מצליחה, כאילו, יש לו תמיד שדר כזה, הוא שחצן, ויש לו קול בס, והוא כאילו... הוא ממש לא משדר קורבנות, כן? לא משנה כרגע אם הוא טוב או לא טוב, לא נכנס לנקודה הזאת, אבל קורבנות הוא לא משדר, והוא כאילו, הוא האנטי-קרייסט של החטופים. ולכן החטופים הפכו להיות האלוה של הדת הזאת, ולכן באמת אי אפשר לראות כלום חוץ מהחטופים. כל השאר בטל ומתפוגג, חיילים מתים, אזרחים מתים, הפסדות, הכל יכול להתפוגג ביחס לדבר הזה, שנקרא חטופים. ולכן אנשים מספרים לי שהם אתמול ראו סתם בן אדם ברחוב וחיבקו אותו, מהתרגשות שהם שמעו ששחררו את החטופות. זה נורא יפה, אבל באמת, כאילו, אבל זה לא פרופורציונלי, נכון? כי באותו יום של אתמול נהרג חייל. לא שמענו עליו כמעט. נהרג חייל אתמול. אובדן חייל, למה החיים שלו שווים פחות? בלי קשר, אגב, הוא נהרג משום קשר חטופים, כמובן, נהרג ביהודה ושומרון. בשומרון, אבל כאילו פתאום כל הדרמה האדירה הזאת היא לא קורית בכלל סביבו, הוא לא מעניין, הוא סתם עוד חייב שנהרג, הוא לא בא בכיוונון שלנו לחטוף הקדוש שנמצא בעזה.
אם החטוף הוא קדוש, אז כל חטוף הוא קדוש.
כל חטוף הוא קדוש.
אז כל משפחת חטופים היא קדושה. לא, יש
חמישות שאלות. לא, אז משפחת החטופים, עוד פעם.
משפחת החטופים, לא, פחות חשובים.
כי הם אפיקורסים. זאת אומרת, משפחת החטופים מקדושה, בא בזמן, רק אם וכאשר, היא מכירה בקדושת החטופים. אתה מבין?
גם החטופה יכולה לחזור ולעלות על מטוסים.
כלומר, נכון, 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 נכון. היא כבר לא חטופה. היא כבר לא חטופה. זאת אומרת, אנחנו מגיבים לדעת, בדעת שלנו, האלוהים לא ממהר להשתנות, כן? אבל בדעתות אחרות, זאת אומרת, יש דעתות, יש ביטויים לזה. אנחנו רגילים לחשוב ביהדות על תשמיש קדושה אפילו, לא על הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. אפילו תשמיש קדושה שסיים את תפקידו, אנחנו לא זורקים אותו לפח, נכון? אנחנו גונזים אותו. אבל יש דתות, יש מופעים כאלה בדתות, שהאל היה בתוך הפסל, עבדנו את הפסל, האל יצא, זורקים את הפסל לפח. כן? יש דתות ששורפים את הפסל אחר כך, כאילו, שלא יישאר. כי בלי האלוהות שבו, הוא מזיק לעולם. וזה בדיוק הנקודה. כלומר, אחרי שאתה מסיים להיות חטוף, או שאתה כופר בקדושת החטופים, אתה אפיקורס המוחלט. אבל אני רוצה בכמה דקות שאני משאיר לעצמי, להסביר מה הבעיה בזה. כי זה טבע. טבע אנושי טוב. כלומר, אנחנו קורבנות, ולכן אנחנו מחפשים את מי שיכול לתהר אותנו מההתקרבנות האינסופית שלנו, מהאשמה האינסופית. הרי מה זה התקרבנות? התקרבנות יש בה מהלך מאוד מאוד מורכב שבנפש. שהוא בעצם אומר ככה, אני מאוד מחמיר עם עצמי, ולכן אני מקל עם עצמי. מה הכוונה? הכוונה שאנחנו דנים לכף חובה. זאת אומרת, אנחנו מאוד קשים, בני אדם מאוד קשים. מאוד קשה להם עם עבירות, עם דברים רעים, זה סק של אשמה, שאנחנו סוחבים אותו על הגב שלנו, ולכן אנחנו מתעלמים מהדברים הרעים שאנחנו עושים, כי אם לא נוכל לחיות. כי מי כמונו יודע כמה עבירות יש לנו, נכון? עכשיו, זה דבר מעניין, אני חושב שרוב בני האדם לא היו רוצים שיהיה להם חברים כמו מה שהם יודעים על עצמם. אתם מבינים את המשפט שאמרתי? רוב בני האדם, כאילו בן אדם שמספיק כן עם עצמו, הוא אומר, אני לא רוצה שחברים שיהיו כמוני. כי אני שק של עבירות ומעשים רעים. ואם הוא רק היה יודע מי אני באמת, אז היו פה עושים לי מצעד בושה וסוקלים אותי ברחוב. כן? אלא מה? מזל שלא יודעים מי אני. כן? עכשיו כולם, זה תהליך כזה שיכול לקרות לכולם. אבל מכיוון שאני לא רוצה שיסקלו אותי ברחוב, אני גם לא רוצה לסקול את עצמי ברחוב, אז מה אני עושה? אני מתקרבן. ועל ידי ההתקרבנות, אני אומר שזה לא אני, זה הם. זאת אומרת, אני משליך את האשמה. כן? זה המכניזם של ההתקרבנות. ליהדות יש הצעה אחרת. כן? זאת אומרת, בנצרות, מבחינתי, איך שאני רואה את זה, הנצרות זה כניעה להתקרבנות האנושית. ולכן זה גם כל כך מצליח. כי מה יותר כיף ממשהו שאתה לא מצליח להתמודד איתו, אז אתה נכנע אליו, נכון? ביהדות, הסיפור המכונן של ההתקרבנות, ללא שום ספק, זה עקדת יצחק. ואני לא רק מדבר על יצחק, שהוא ממש קורבן, שנמנע, כלומר, בניגוד לישו, נכון? ברוך המבדיל, הוא לא קורבן. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תשלח ידך אל הנער, תעשו המאומה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הבן אדם כקורבן. זה הפן הבסיסי. אבל יש פן עמוק יותר. בפן העמוק יותר, וכמו שכבר הסברנו פה, אני חושב שדיברנו על זה בשיעור על האסלאם, דיברנו על הקבלה והאסלאם, שבעצם מה הסיפור הגדול, מה הדרמה בעקדת יצחק? מה הדרמה הגדולה? הדרמה הגדולה בעקדת יצחק זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לעשות משהו לא מוסרי. חס וחלילה. איזה שטויות. מה, הקדוש ברוך הוא יגיד לעשות משהו לא מוסרי? ממש לא. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואברהם אומר לו, לו ישמעאל יחיה לפניך. אין לו. אברהם אבינו, ברגע שיש לו את ישמעאל, הוא מבסוט מהחיים, הוא אומר, שיהיה, ישמעאל, מה אכפת לי? והקדוש ברוך הוא מתעקש איתו. הוא אומר לו, לא, ביצחק יקרא לך זרע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שזה ימשיך אותו. פתאום הוא בא, ואומר לו, זה שאמרתי לך שימשיך אותך, תהרוג אותו. תשחט אותו. זה מה שהוא אמר לו. הוא אחרי זה התחרט, כאילו, חזר בו, זה הניסיון. אבל מה היה מגיב האדם הסביר? מה הוא היה אומר? הוא היה אומר, רבותיי, אבל למה אתה עושה לי את זה? אבל לא עד כאן. אבל למה? אבל למה זה מגיע לי? מה אני עשיתי שזה מגיע לי? למה דווקא לי זה קורה? למה לי קורים הדברים? אני היה לי איזה משהו, לפני שבועיים, לא משנה. איזה מישהו הציק לי באיזה משהו מאוד, אמרתי, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה לי? למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה דווקא? ואחרי זה אמרתי לעצמי, מי אתה בכלל? מה זה? מה? למה הוא עושה את זה לך? הוא עושה את זה לך, ואנשים אחרים עושה דברים בדיוק גרועים.
זה שאלה בלגיטימית.
לא, זה שאלה בחיינית. כלומר, מותר לשאול.
לא, כקינטור,
אלא כנראה שאתה אין לי בעיה גם עם קינטור, הפוך. הקדוש ברוך הוא מחפש שכאן תבוא עליו. אין לי בעיה עם קינטור. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאתה נכנס למצב נפשי, שאתה כל הזמן אומר, אבל למה אני דווקא? אבל למה זה קרה? וזה גורם לך לא לעשות כלום חוץ להתבחיין. חוץ להתקרבן. אברהם אבינו יכול היה להיות בעצמו הקורבן האולטימטיבי. הוא יכול היה לשבת את הלוזר, ויש לי פרצוף עצוב, ולהגיד, דפקו אותי. דפקו אותי, כי אני מזרחי, כי אני אתיופי, כי הייתי מרוסיה, כי אני אישה, כי אני פה, כי אני גבר לבן, וכולם היום מסתכלים עליי כמה אני מסכן. מאה ואחת דברים. כן, אבל הוא אומר, הוא אומר, אני אעשה מה שהשם אומר ואני אשתוק. לא שואל שאלות, השם אמר, עשו את זה, הפוך מה שהוא הבטיח לי. כן? זאת אומרת, ההבטחה לא תתקיים. אז מה? אז מה? ההבטחה לא תתקיים. אז מה קרה? כן? הוא בחר לא להיות קורבן בעצמו. הוא בחר לא להתקרבן. לא להתקרבן. זה אבי האומה שלנו, זה הדבר שהוא עשה. זה הדבר שהוא עשה בצורה מושלמת. ולכן, היהדות היא מלחמה בהתקרבנות. זאת אומרת, אנחנו לא תולים את התקווה שלנו לישועה בקורבן שפעם נהרג על הצלב. אנחנו תולים את התקווה שלנו לישועה במי? במי?
בנו.
בעצמנו, תודה, בנו. בנו. מי יחזיר אותך בתשובה? אף אחד. אתה בעצמך. כלומר, מה היכולת שלנו לתקן את העולם? איפה היא נמצאת? בנו. אנחנו לא צריכים, אין לנו כומר שמתווך בינינו לבין האלוהים. אין לנו משיח צלוב שהוא הקורבן האולטימטיבי ואת כל האשמות שאנחנו זורקים עליו. יש לנו רק דבר אחד, אותנו בעצמנו. מי יכול לתקן אותך? אתה. איך? תיקח אחריות. על מי שאתה ומה שאתה. ולכן, דעת החטופים, היא עומדת בסתירה עצומה ליהדות. כי היהדות היא דת של אחריות. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על המקרה של החטופים, שהוא מקרה נורא, יש לומר. כן, אסור להבט האנושיות לגביו, זה פשוט נורא. והיום אני לפעמים אומר לעצמי, יש אנשים חיים, כמו פתאום שהשתחררו הבנות האלה, אז הבנת שראית כאילו, זה קיבל פרצופים וחיות וכל הסרטונים האלה שיצאו. אתה אומר לעצמך, אנשים חיים בתופת הזאת כבר שנה וחצי. זה נורא. אבל המשפט הבא צריך להיות תגיד, והדבר האחראי הוא למצוא את הדרך ושחרר אותם, שלא תעלה לנו במחיר יותר גרוע. כן? למה? כי מה יש לנו? אחריות. יש לנו אחריות. מה אין לנו? אין לנו הזיה דתית של התקרבנות, שאומרת לא אכפת לכלום, רוקע ברגליים, צריך לשחרר את החטופים. כן? אין לנו אספקט דתי שאומר, אני רוצה חטופים עכשיו, עסקה עכשיו, כולם עכשיו. אין לנו את זה. אין לנו את זה, יש לנו אחריות. עכשיו, אני אגיד, זה יכול לבוא גם בעוד מיליון ואחת ביטויים, כמו שאמרנו מקודם, זה יכול להיות כולם עכשיו, זה יכול להיות שלום עכשיו, וזה יכול להיות משיח עכשיו. גם זה ילדותי. הסברתי את זה פה כמה פעמים. כן? למה זה ילדותי? כי זה אומר, אתה לא לוקח אחריות על המציאות, אתה לא אומר, יש בעיות, בוא נעשה איזה סקירה של המציאות, נבין מה הבעיות, מה הפתרונות, מה אפשר, מה אי אפשר, איך מתקדמים, ומה יותר קל, ומה יותר נכון, איפה אפשר להשפיע, איך מתקנים, כן? לא. אני רוצה לשבת על הרצפה, שים את הראש בנעלי ולהגיד, we want משיח, נו, זה מה שאני רוצה. אתה מיואש. אתה בחיים. אתה לא מאמין יותר עמוק. זה לא אמונה עמוקה. אמונה עמוקה זה אמונה שאומרת, אני יודע שאם אני אפעל בכל כוחי, הקדוש ברוך הוא יעזור לי להביא את המשך. זאת אומרת, זה אמונה שאומרת, אני אקח אחריות, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלי.
יש את הסיפור הידוע כן? הזה על דוד המלך ומלך חזקיהו ויושיהו, שכל אחד אמר איך הוא יבדוף את האויב.
כן.
ואז יש את השאלה, אז מי המלך היותר בוא נגיד, מבין עניין.
כן.
ואז אומרים, דוד המלך, כי הוא אמר, לדוף
הסיב,
ולמור כזה כבר מימה שמדברה.
כן.
כי השנה הוא שמר, אני אישה, נשא לסלק
המלך. לא, אבל זה לא רק, שאלת ההשתדלות של הביטחון. גם, זה נכון, זה נוגע בזה. אבל יש פה משהו יותר יסודי, יש פה משהו שאומר, בעצם, קרה דבר נורא. כן? קרה דבר נורא. בשמחת תורה תשפ"ד דוד, זה אי אפשר לחלוק. ההתמודדות איתו יכולה להיות באינסוף דרכים. והדרך של היהדות להתמודד עם זה שקורה דבר נורא, זה לראות מה אפשר לעשות במסגרת התנאים הנוכחיים בצורה הטובה ביותר. קרה דבר יותר נורא לפני 1954 שנה, 55. נחרב בית המקדש. מה קרה? בא רבן יוחנן בן זכאי, ואמר, תן לי יבנה וחכמיה. זאת אומרת, הוא ראה מה אפשר להציל במסגרת התנאים הנוכחיים. ובזכות זה, שרדנו. בזכות זה שרדנו. הוא יכול היה לבוא ולהגיד, אם אין בית מקדש, אין יהדות. כן? We want מקדש now. מקדש עכשיו. זה היה נעלם, זה היה נגמר, זה היה נגוז. ולכן אני אומר, ובזה אני מסיים. דעת החטופים מביאה אותנו לאבדון. במובן הזה שהיא שורפת את הכל סביב החטוף הקדוש ורואה אך ורק אותו. זה לא אומר שאנחנו צריכים לשנוא אותם. זה לא אומר שאנחנו צריכים לקנטר עליהם, וזה לא אומר שצריך ללעוג עליהם. זה אומר שצריך לעשות אותם, לעשות איתם באופן, ברמה האישית. קודם כל ברמה הציבורית אין מה לדבר איתם. כי לדבר איתם זה להודות בדתיותם. זאת אומרת, אתה לא בא בכיכר החטופים, מדבר איתם. אתה לא בא בכיכר החטופים, אתה נכנס לכנסייה? אתה נכנס למסגד בשביל לדבר עם מוסלמים? לא. אתה רוצה, אין מה לדבר איתם. אין מה לדבר איתם. הם בפעילות דתית עכשיו. מה אתה מציק להם? מה אפשר לעשות? כמו כל דבר. כמו האינדיק של רבי נחמן. לאט לאט. כן, להסביר לאנשים, להראות להם בדברים קטנים, בעדינות. כן, כמו ששולפים מישהו מתוך קאט. זה המהלך הנפי שאפשר לעשות מולה. מה יהיה המחיר של זה? אני לא יודע. לא יודע כמה זמן זה ייקח, ואיך תראה האכזבה מזה, כי תהיה אכזבה, כי לא יהיה כולם. וגם יהיו הרבה מתים. ולפעמים ברמה פסיכוזית, הרי יש כאלה, אני לא אגיד, כי בכל זאת אני מצולם, ויש כאלה שיודעים שמתים. יודעים שמתים. והתקווה לראות אותם כל כך חיים, מייצרת כל מיני הזיות פרועות, שאני אומר איך אנשים יגיבו את זה, שהם יגלו שהוא את האמת. כן, זה יכול להיות שבר אדיר. אבל אין הרבה מה לעשות מול זה. חוץ מנסות ואט ואט למשוך ולפרק את זה. והכי הכי חשוב, לא ליפול בזה בעצמנו. לא ליפול בזה בעצמנו. לדעת שככה נוצרות מאוד דתיות בסגנון מסוים, קריזמטיות, מהירות, בדרך כלל כשם שהן קמות הן גם נופלות. וההתמודדות איתם צריכה להיות בתושייה ובחוכמה, אבל מתוך מה? מתוך הידיעה של כל מה שדיברנו בשעה האחרונה. זאת אומרת, מבחינתי, אם אתה יודע את מה שאמרנו פה בשוב, ואני לא רגיל להגיד דברים כאלה, במקרה הזה זה נכון, אם אתה יודע את זה, ואתה מפנים את זה ומבין את זה, אז הסיכוי שלך ליפול בזה שואף לאפס. אתה יכול להיות אמפתי, אתה יכול להיות נחמד, אתה לא יכול להצטרף לקאט מבלי ששמת לב. למה? כי המנגנון הוא בהיר וברור ומובן. אז נסיים קודם כל באמת בתפילה אמיתית, שישוחררו כל החטופים, ושלא יהרגו יותר חיילים, ולא ייפצעו, ושננצח את המלחמה הזאת, ככל שהיא תימשך. וכל הדבר, כמובן אנחנו כל הזמן מתפללים שכמה שיותר מזה יקרה, אבל לא כגורם מבודד, אלא ככל ביחד, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יביא לנו ישועות ונחמות, אמן ואמן.